בפרק 31 של ספריית בבל, אני והאורח שלי דותן ברום מדברים על שלושה סיפורים בסך הכל, שלושה סיפורים של הסופר האמריקני H.P. Lovecraft, והאיש כתב יותר מ-100 וכנראה קרוב ל-200 סיפורים. אז אנחנו מתמקדים ספציפית במיתוס של קתולו, שזה סוג של, הייתי אומר, סדרה של סיפורים שבצורה אולי מעט מלאכותית ומאוחרת, אנחנו מסתכלים עליהם כשייכים לאיזה מחזור סיפורים, שכל אחד מהם עוסק באל קדמוני אחר, שאנחנו מגלים או די נרמז לנו, הוא נאמר במפורש שהם בעצם חייזרים, The Ancient Ones, וגם באדישות היקום, כי האימה של לאבקראפט, ואת זה אומר דותן בצורה נורא יפה וברורה בפרק, זאת לא אימה של רוצח מטורף שרודף אחריך, או של רוח שחזרה מהמתים רק כדי לתפוס אותך ספציפית. זאת אימה של יקום אדיש, של קטנות האדם מול הבריאה, שהיא תמיד בריאה אפלה. אז בשיחה הזאת אני חושב שהיה מיקס מעניין בין הפיקשן והביוגרפיה, זאת אומרת בין הכתיבה ובין החיים של לאבקראפט. כי אני תמיד הרגשתי שהוא מסוג הכותבים שפשוט אי אפשר להפריד את הביוגרפיה האישית שלו מהכתיבה, וזה ודאי לא נכון לגבי הרבה כותבים אחרים. זאת אומרת שהסיוטים ספציפית, הסיוטים החוזרים והנשנים שלו, שהוא מדווח עליהם כבר כילד ושליוו אותו לכל שארית חייו, הסיוטים האלה סיפקו השראה על הכתיבה המסויטת שלו עצמו. אז בשיחה הזאת, כמו שאמרתי, יש ניסיון לדבר על הביוגרפיה והכתיבה, אבל גם ולא פחות על אלמנטים קווירים אצל לאבקראפט, שזה דבר די מפתיע או זווית די מפתיעה שהאורח שלי הביא לפרק. אז אני אשאיר אתכם לשמוע על כל זה בפרק 31 של ספריית בבל, על הכתיבה של H.P. לאבקראפט. בפרק הזה של ספריית בבל אנחנו מבקרים באחת מהפינות האפלות ביותר של הדמיון האנושי, כדי לפגוש בסופר שמסתתר שם, באותה פינה, בחושך, מחכה לנו עם הסיפורים שלו, למשוך אותנו פנימה ולא לשחרר. האמת, בדיוק כמו האלים העתיקים שממלאים את היצירה שלו, ולא רק הם. אז לא, אני לא מדבר על אדגר אלן פו, או אפילו על קפקא, למרות שנוכל למתוח כמה קווים בין השלושה. כשהיה ילד כבן 8 קרא H.P. Lovecraft, גיבור הפרק שלנו היום, בפעם הראשונה את אחד מהסיפורים של פו, וזאת הייתה המפלה שלי, הכריז שנים לאחר מכן. ולגבי קפקא, הוא ולאבקראפט זכרו אחרי מותם לכבוד שרק סופרים אחרים מעטים ביותר, זכרו לו. שם תואר חדש ומפריד שנוצר על בסיס שם המשפחה שלהם. קפקאי עבור פרנץ קפקא, או לאבקראפטי עבור גיבורנו, מייסד הז'אנר של האימה הקוסמית. כל המעשיות שלי מבוססות על הנחת היסוד המהותית שכל החוקים הבסיסיים ביותר, כל הרצונות וכל הרגשות האנושיים, לכל אלו אין כל תוקף או חשיבות ביקום העצום שמקיף אותנו. אז כדי לדבר על לאבקראפט, המיתוס של קתולו, וגם על הדחקה, קוויריות ומגדר אצל לאבקראפט, וגם על גזענות, הרבה הרבה גזענות, כדי לדבר על כל זה אני הזמנתי את האורח שלנו היום, דותן ברום, לשיחה. היי דותן.
היי. טוב, נראה שכבר אמרת הכל.
כן, אפשר לסגור את זה פה, האמת שזה יהיה הפרק הכי קצר.
אז תודה שהזמנת אותי.
כן, וטוב, מקווה שתרדמו בלילה איכשהו. אז דותן, לפני שזה, אני רוצה להציג אותך. אתה דוקטורנט להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, שבדיוק דיברנו שם, אני עשיתי את התואר הראשון והיחיד שלי. אתה חוקר ומרצה על היסטוריה ותרבות קווירית, מגיש את הפודקאסט הנפלא נפלא, ועוד שנייה אני אשאל אותך על זה, תולדות המיניות, כך הוא נקרא, עם ענת זלצר, ובעל בלוג באותו השם, תולדות המיניות. וגם אתה איכשהו מספיק, ואני לא יודע איך, להיות משורר ומתרגם. אז קודם כל, אני רוצה להפנות את המאזינות והמאזינים לפרק על לאבקראפט, בפודקאסט שלך ושל ענת זלצר.
זלצברג.
זלצברג, כן, סליחה. שכאמור נקרא תולדות המיניות. אני הקשבתי לו היום ופשוט כאילו פרק כל כך יפה ומקיף. אני למדתי המון על לאבקראפט ואני ראיתי עליו לא מעט סדרות וסרטים, ולא סדרות כל כך אבל סרטים דוקומנטריים, וקראתי עליו גם את הביוגרפיה שלו. ואני רוצה לשתף, כשאני התחלתי את הפודקאסט אני חשבתי על כל מיני פורמטים איך לעשות את הדבר הזה, והמרכזי שבהם היה פודקאסט עם שני מנחים. זה מה שהיה לי מחשבה. לא מצאתי את המנחה השני או המנחה. זה בעקבות הפודקאסט שאהוב עליי, Weird Studies, שזאת עוד המלצה. ואני חייב להגיד, כאילו ממה ששמעתי, הפודקאסט שלכם נפלא, אז לפני שנצלול ללאבקראפט, ומה הקשר בינו לבין כל הדברים שהזכרתי, קוויריות, מגדר, מיניות, אני אשמח שתספר לי, כי זה מעניין אותי בתור קולגה, איך התחיל הפודקאסט שלכם?
טוב, קודם כל תודה על המחמאות, ממש כיף. הפודקאסט שלנו, הוא התחיל בבלוג בעצם, אני כותב בלוג באותו השם, קצת וייב של תחילת שנות ה-2000, נכון להגיד אני כותב בלוג, אבל אני לא יודע איך אחרת לתאר את זה. אני בעצם מנסה לגייז את הרשת, או לגייז את לפחות את החלקים שלה ש... עוסקים בהיסטוריה באופן פופולרי, ומה שהתחלתי לעשות זה בעצם להתחיל להביא כל מיני סיפורים מההיסטוריה הקווירית של הארץ, של העולם, ולכתוב עליהם בפייסבוק, ואחר כך זה הפך להיות גם אתר, וכל הזמן אמרתי לעצמי, טוב, הדבר הזה מתישהו חייב להיות פודקאסט, והרבה זמן לא ידעתי כל כך איך לעשות את זה, ובאיזשהו שלב זה כל הכוכבים הסתנכרנו, ומצאתי, התחיל מידה ששושן עצמן, המפיקה שלנו, בעצם הציעה לעשות את הפודקאסט במסגרת של רוזה מדיה, שזאת רשת התקשורת, לא יודעים לקרוא לה אלטרנטיבית, שמפעיל ארגון עומדים יחד, ושושן הציעה שענת תצטרף אליי, וזה מבחינתי הרעיון מצוין. אני וענת מכירים עוד מלפני, כי אנחנו חברים ביחד בקבוצה כזאת של חנונים, בקיצור, של מתודולוגיות קוויריות, של אקדמיים כזה, וזה היה חיבור ממש טוב, כי גם ענת היא כזה סוציולוגית, ואני היסטוריון, וכל אחד מביא את הזווית שלו, אז איכשהו הכימיה עבדה, ומאז אנחנו רוצים יחד.
כן, הכימיה עובדת, האמת שזה הזכיר לי את הפודקאסט, ההסקט שאין לומר את שמו, שאתה בטח מכיר, כמובן, על הארי פוטר.
אני מכיר את ההסקט, אבל אני מוכרח להודות שלא האזנתי ולו לפרק ממנו, כי אני חייב להגיד מה שאולי הוא ודאי דבר כפירה בעבור רבים, אבל אני לא קראתי את הארי פוטר. ראיתי את הסרטים כי הבן זוגי התעקש, אבל לא אהבתי, לא התחברתי לעולם של הארי פוטר.
אז אני אגיד דבר יותר כפירה, אני קראתי, אני הכריחו אותי בת הזוג שלי לקרוא את הספרים, אני הצלחתי להחזיק עד ההתחלה של הרביעי, בעיניים מזעזעים.
וואו.
וראינו אחרי זה את הסרטים.
כמה מאזינים אתה חושב שאתה מאבד עכשיו?
וואו, אני לא יודע, אבל אני חושב שאם אני מאבד אז זה דבר טוב. לא, סתם, אני ממש זה. אני אגיד, כאילו עכשיו אני מרגיש צורך להתנצל, אני אגיד ש... אני נורא אוהב פנטזיה, ואחת מהבעיות שלי, היא עושה המון דברים יפים. היא כותבת דמויות לדעתי ממש טוב, וגם הרעיון של, אני בדיוק הקלטתי פרק על הקוסם מארץ ים, שזה הפעם הראשונה שיש לנו בית ספר לקוסמים ככה ממוסד, היא כן משאה אותנו בתוך הבית ספר הזה וזה, וזה באמת לשיבת הספרים בספר האחרון, הם לא בדיוק בבית ספר, אבל הקרב מתקיים בבית ספר, וזה מאוד יפה. אבל מה שהיא עושה, ואולי זה גם ככה התחלה ללאבקראפט, שהיא משתמשת בקסם, אז בסדר, אין בדיוק קסם אצל לאבקראפט, קשה להגיד שזה קסם, אבל היא משתמשת בו כדי לפתור עלילות שהיא ככה לא בנתה בצורה מאוד פלט הולס כאלה. כל פעם שיש לה איזה משהו כזה, אז היא זורקת איזה קסם חדש שלא שמעת עליו שנייה לפני, ופתאום זה פותר. ולאבקראפט, אז הוא לא בדיוק פנטזיה, זאת אומרת, זה אימה, אימה קוסמית, תמיד אומרים, נכון? הוא הממציא של האימה הקוסמית, ואני רוצה לשאול על מה זה אימא קוסמית? אתה יכול להסביר לי?
אני יכול לנסות. אז אולי אני אתחיל באיזה דיסקליימר, שאני לא מומחה. יש אנשים שאשכרה חוקרים את לאבקראפט, ועושים את הונם האקדמי מלאבקראפט, ואני מכיר את לאבקראפט כקורא, וכיוון שאני מתעניין בהיסטוריה קווירית, ובתרבות קווירית, ובהקשר לזה גם בספרות קווירית, אז יש לי גם את הזווית הזאת עליו, ומחשבות בכיוון הזה, ודברים שקראתי עליו גם מהכיוון הזה. אבל, זאת אומרת, אז אני לא בטוח שאני יכול להציע את ההגדרה לאימא הקוסמית, אבל בכל זאת בוא ננסה.
תמיד נחמד אגב לדבר עם אקדמיים, כי הם ישר מתחילים להתנצל, אז אוקיי, ההתנצלות התקבלה, עכשיו מה אתה כן יודע?
כן, אז התחלת מלהגיד שלאבקראפט זה לא פנטזיה, ושהוא כן אימה, הוא מן הסתם גם אימה, כי באמת הוא מושפע מאוד, כמו שאמרת מקודם, מפה, והוא יושב, הוא אמנם יליד סוף המאה ה-19, אבל הוא כאילו שקוע בתוך העולם של הגותיקה, בצורה מאוד מאוד חזקה. אז יש בו מרכיב כזה, יש בו גם איזשהו מרכיב של מדע בדיוני, ובאיזשהו אופן יש בו גם מרכיב של תיאולוגיה, ואני חושב שזה הדרך אולי להיכנס למה זה אימה קוסמית. כי לאבקראפט האיש היה אתאיסט בעצם, הוא לא האמין באלוהים, למעשה הוא בז לדת, והוא ראה בעצמו אדם מאוד מאוד רציונלי, מאוד מאוד מדעי, אבל זה לא בא עם, כן, עם נאורות במובן של אור, כן? זאת אומרת, זה לא איזה רציונליזם כזה שאומר, יש לנו שליטה בעולם, דרך המדע, הכל מובן לנו, אלא אולי יותר נוגע בתחושה הזאת שלפעמים אנשים מתארים, של דווקא החקר המדעי מין חושף כמה מעט אנחנו בעצם יודעים על העולם, וגם כמה אנחנו קטנים. זאת אומרת, לאבקראפט למשל מאוד מאוד התעניין באסטרונומיה, והיו לו הרבה, כבר בתור ילד, היו לו הרבה מאוד ספרי אסטרונומיה וכולי, וכאילו המבט, הפרספקטיבה האסטרונומית, הופכת את כדור הארץ לקטן מאוד, ואת האדם לממש ממש שולי. אותו דבר, גם אם מתעניינים בגיאולוגיה, או משהו כזה, אז טווחי הזמן האלה הופכים את הסיפור של האדם למאוד, לפסיק קטנטן בהיסטוריה של כדור הארץ, שהיא בעצמה פסיק קטנטן מההיסטוריה של היקום. אז אני חושב שזאת הפרספקטיבה שהמדע מוביל אותו אליה, וזאת מן התיאולוגיה שהיא האימה הקוסמית, כי בעצם איזושהי תיאולוגיה שהם מחליפה את אלוהים, יש בה כל מיני יצורים, ואני מניח שאנחנו נגיע לזה, ואפשר לראות בהם יצורים בפני עצמם, אפשר לראות בהם סיבולים, אני מניח, אבל מה ש... מתנצל אם שמעת חתולים ברקע, אבל מה שמאיים בעולם של לאבקראפט, זה בדיוק הפרספקטיבה הזאת, של המעמקי ההיסטוריה, שהולכת גם אחורה להיסטוריה באמת, אבל גם לעתיד, למרחבים של היקום, לשוליות של האדם, לאפס יכולתו באמת להשפיע ולעצב את המציאות, וכל חשיפה לאמת שהיא היקום כמו שהוא, ולא כמו שאנחנו מספרים אותו, היא בהכרח גורמת לאדם לאבד את שפיותו. בעצם, כן, הכלים אינם יכולים להכיר את השפע.
כן, וזה נדמה הרבה פעמים שהשפיות היא כאילו, היא תוצר נורא ברור של החוסר יכולת שלנו להתמודד עם האמת הזאת שדיברת עליה, האדישות המוחלטת של היקום, והזכרת מפלצות, אלים, אז אני חושב שיש משהו נורא נורא מעניין באלים האלה כביכול של לאבקראפט, שהוא לא מתייחס אליהם כאל אלים, בעצם בני האדם, ויש המון, אנחנו תכף נתחיל לצלול לקריאתו של קטולו, יש שם קאט, וכמעט תמיד יש אצלו, זאת אומרת יש לו המון סיפורים וכל מיני סוגים, כן, לא... לא, יש לו גם סיפורים שהם לא בדיוק האימה הקוסמית הזאת, אבל נגיד אם אנחנו מדברים על זה, אז יש איזה קאט שהיא סוגדת ליצורים האלה, כל מי יש, יש מין, קוראים לזה המיתוס, המיתוס של קתולו, אבל הוא עצמו לאו דווקא יצר איזה מית, הוא לא יצר משהו ברור, הוא פשוט מספר לנו כל פעם על יצור אחר בסיפור, ובני אדם סוגדים להם כאלים, אבל אני לא בטוח שהאלים האלה, קודם כל הם אלים, יש הרבה פעמים רמז שהם בכלל חייזרים, וגם הם לא, הם, גם הם אדישים כמובן לבני האדם.
אני חושב שזה די ברור אצל הלאבקראפט שהם באמת מגיעים מכוכב אחר, ויש להם גם כמה סדרים, זאת אומרת, יש איזה מין חייזרים ראשוניים כאלה שבאמת מגיעים לפני מיליארדי שנים, הם היו בקשר עם כל מיני ציוויליזציות, ובאיזשהו אופן תחתם, הם בכלל, אין להם, לפי שאני מבין לפחות את המערך התיאולוגי הזה, אין להם באמת איזשהו קשר באופן בלתי אמצעי עם בני האדם. אפשר לעשות את זה, לעשות פה איזה, איזה הקבלה גם, אני חושב, לדתות מונותאיסטיות שאנחנו מכירים, ומערך של מלאכים וכולי, כן? או כל מיני יצורים שעומדים בעצם בין האלים לבין האדם. באיזשהו אופן תחתם יש יצורים שבני האדם סוגדים להם כאלים, אבל הם באמת מתקשרים בכל מיני אופנים עם בני האדם, וזה קתולו, או כמו שלאבקראפט רצה שנהגה את שמו קתולו, אז הוא אחד מהיצורים האלה שאנחנו יכולים להיות בקשר איתם, אבל ברור שהם מסדר אחר לגמרי, כי הם לא מתים למעשה, הם חיים על פני עידנים, והם נמצאים במעמקי הים, ויש מתחתם עוד כל מיני יצורי ביניים שיודעים לעשות את החיבורים גם גם בין קתולו ועוד כמה שיש בסדרה דומים לו, לבין בני האדם, ויש עוד יצורים אחרים שעובדים אותם, זאת אומרת, אני חושב שכן יש פה כל מיני הקבלות מעניינות, גם למין סדר אלוהי כזה שיש ביהדות, בנצרות, באסלאם.
כן, בקטע המורעל אפל שלו, וכן, כי גם יש תיאולוגיה שמדברות על זה שהאל אדיש לחלוטין אלינו, לא צריך ללכת רחוק, הרמב״ם גם מדבר על זה. אני חושב, סתם זה, אתה ראית אנג'ל ובאפי? זאת אומרת, אתה...
אנג'ל לא, אבל באפי כמובן.
כן, אז באנג'ל, כאילו אני חושב על ההשפעה התרבותית של לאבקראפט, אולי אני קופץ, עוד לא התחלנו לדבר על סיפורים, אבל באנג'ל יש שם בעונה האחרונה איזה מישהי שהיא... משתלט עליה איזה אל עתיק וזה, וכשהתכוננתי לפרק הזה אמרתי, רגע, זה לאבקראפט, כאילו אני לא קלטתי את זה, כאילו אחת הסדרות האהובות עליי, אז לרעיונות שלו יש המון השפעה על התרבות, וגם כמובן יש אנשים שכותבים עוד ועוד סיפורים בסגנון שלו, המוכר שבהם זה כנראה ניל גיימן, אבל יש עוד המון, פחות מוכרים.
כן, אני חושב שגם אלן מור הוא די מוכר, הוא... קומיקסאי מפורסם, שכותב הרבה בעולם. זה, אני חושב, כן, מה שיפה בלאבקראפט, זה קוד פתוח. הוא ממש אישר, וגם במהלך חייו כבר אנשים כתבו מין בעולם שלו. אגב, הזכרת מקודם את הסיפור של המיתוס של קתולו. המיתוס זה מין דרך שלנו לכלול יחד את הסיפורים שהם באיזושהי צורה נוגעים בעולם הזה של קתולו, כי יש לו באמת סיפורים שגם קוראים ב... במחוזות אחרים, שאולי יש ביניהם קשר, אולי הם חלק מהיקום המורחב של לאבקראפט, אבל בסוף הם כן קצת שונים.
כן, הוא נורא אוהב את אנטארקטיקה, הוא יכול להשליך עליה מה שהוא רוצה, זה הלבן הגדול. הזכרנו את קתולו, ואתה אמרת, יש לו דרך לתקשר עם אנשים, ואחת הדרכים האלה, ובאמת בסיפור קריאתו של קתולו, זה החלומות. לאבקראפט עצמו... הוא באמת, אני חושב שזה מהיוצרים האלה שאי אפשר, קשה מאוד להפריד את הביוגרפיה מהבן אדם. גם אתם עושים עבודה יפה בפרק שלכם, שאתם כאילו מדברים גם על ההתפתחות וגם על אנחנו גם נדבר על זה קצת. אבל הוא עצמו יש לו המון סיוטים, הוא מדווח עליהם מגיל קטן, היו לו חיים לא פשוטים.
כן, הייתה לו ילדות שגם המציאות שלה הייתה די מסויטת, עם...
הרבה מוות במשפחה ושיגעון.
כן. גם מוות במשפחה, וגם אובדן, התרסקות כלכלית של מה שהייתה אימפריה של סבא שלו,
כן,
מעבר בין בתים, כן, יש שם הרבה קשיים בתור ילד. וגם מין ילד כזה שהוא גם בעצמו קצת חולני, ולא ממש מסתדר חברתית,
הסיוטים אצלו, גם שהוא מדווח עליהם, אתה יודע, יש משהו גם בקריאתו של קתולו שיש שם איזה קטע שאנחנו ככה חוקרים, כמו הרבה פעמים, האמת שזה בדיוק האדם הרציונלי הזה שמנסה לחקור ולברר ולרדת לסודות היקום, והוא חוקר דרך כל מיני דברים, כל מיני כתבי יד ועדויות וכולי, ויש שם קטע עם חלומות שאנשים חולמים באזור שהוא נמצא בו, שזה תמיד ניו אינגלנד כזה, משהו מדומיין כזה של צפון ארצות הברית.
דווקא בסיפור הזה הוא אוסף דיווחים על החלומות ברחבי העולם.
כן, ויש משהו עם המשוררים והפסלים והאמנים שרק, שכאילו הם הוא יקרא לזה המשוגעים, האנשים שסובלים ממחלות נפש, הם איכשהו בתוך התדר הזה. וזה כאילו, אני חושב עליו כמישהו שמסתכל ואומר, רק אנחנו היוצרים יכולים לקלוט את התדר, שאולי אנשים שאוהבים מדע, הם, לא יודע, אולי הם עסוקים יותר מדי להסתכל על הגרגירי חול, והם לא רואים את הדבר השלם הזה. זה...
אני לא יודע אם לאבקראפט היה מקטלג את עצמו באופן כזה, כי מצד אחד באמת יש לו כאילו איזה רגל במדע, ומצד שני, בשני התחומים האלה הוא ראה בעצמו חובב. זאת אומרת, מעולם לא הייתה לו הכשרה אקדמית, הוא לא למד מדעים באופן מסודר, הוא רק פשוט קרא כל הזמן ומאוד מאוד התעניין. ומהצד השני, גם אני לא יודע אם הוא אי פעם בדיוק קרא לעצמו סופר, הוא היה חלק מתנועה של עיתונות חובבים, הם קראו לזה. היו לו הרבה מאוד אישיוז עם ההגדרה בתור של להיות כותב באופן רשמי כמקצוע, כן? הוא לא רצה תמיד אף פעם לקבל כסף על העבודות שלו, ומן הסטטוס של החובב היה סטטוס חשוב בשבילו, שזה נשמע לנו היום מאוד מוזר, נכון? זאת אומרת,
כן.
זה כאילו מנוגד לכל הקונספציה של ההצלחה אצלנו, אבל אני חושב שבעיניו זה היה בדיוק כאילו לא להתמסחר.
כן, לשמור את העצמאות הזאת, שגם הגיבורים שלו הם כל הזמן איכשהו, הם כמעט אף פעם לא אנשים רשמיים, זה לא הבלש שיספר לך, הנה, בוא נצלול לקריאתו של קתולו, מי הגיבור שמספר לנו את הסיפור הזה, ומה הוא מספר לנו? סיפור די ארוך.
בקריאתו של קתולו זה באמת מעניין, כי אמרת שהוא לא בלש, אבל הוא כאילו בלש מן בעל כורחו, אז הגיבור הוא בעצם אחיין, אני חושב, של איזשהו פרופסור, שהפרופסור הזה בעצם מתחיל כבר, הוא ארכיאולוג, והוא בעצם כבר בעצמו מתחיל את המחקר. אנחנו נכנסים לסיפור אחרי שהפרופסור הזה בעצם, הוא כאילו השתגע ומת, כן? כתוצאה מהמחקר שלו. והאחיין שלו, שאני מוצא במשרד, איזה קופסה עם כל מיני רשמים ודברים, אז הוא בעצם מי שממשיך אותו, ונכנס לתפקיד של הבלש, וכמו הרבה מאוד גיבורים לבקרפטיאנים אחרים, הוא, איך נאמר את זה? הוא מין נמשך על ידי המסתורין, ויש לו יחסי משיכה דחייה עם המסתורין הזה. זאת אומרת, כל הזמן יש במסתורין משהו בידיעה, בגילוי, משהו מאיים שצריך להיזהר ממנו, שצריך לא להגיע עד אליו. מצד שני, כל הזמן יש משיכה כן לנסות ולהגיע אליו, וזאת בעצם הטרגדיה, היא תמיד תוביל או למוות או לשיגעון או לשניהם.
אתה מדבר ואני חושב על אדגר אלן פו, שהדמויות כאילו יש את האימה ויש את התענוג בגילוי, או יש גם המון סבל כמובן, אבל כן.
כן, טוב, כמו שאמרת בעצמך, פה מאוד, מאוד השפיע עליו. כן, אז בעיקרון בסיפור של קריאתו של קתולו, אנחנו מתחקים אחר הרשמים של אותו פרופסור, ודרך זה אנחנו נשלחים לכל מיני אפיזודות שקורות בכל מיני מקומות בעולם, והם כולם סובבות בגדול סביב מין פסלונים כאלה, שמופיעים, שמתארים את מה שנגלה אחר כך, שזו בעצם הדמות של קתולו, אבל איזושהי מפלצת מעמקים, מעמקי הים, עם אנשים שסוגדים לה מסביב, והם גם מין בעצם יצורי מעמקים כאלה בפני עצמם, והפסלונים האלה מתגלים בכל מיני מקומות, לאורך כל מיני תקופות, ובנוסף יש חלומות עם ויז'נים דומים ש... באמת תוקפים אומנים שאחר כך לא זוכרים בכלל שהם חלמו את הדברים האלה, ובסוף הכל מוביל באמת כאילו למפגש עם המציאות הזאת. זה כמובן שולח אותנו גם, או מתחיל, אנחנו טובלים את הרגליים עכשיו כאילו לתוך העולם הזה של יצורי המעמקים. ואני חושב שיש פה גם איזה דמיון מעניין בין המעמקים של הים ובין החלל החיצון. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים לחשוב על כל מיני סוגים של אימה, שהאימה מתרחשת ביער שצמוד לכפר, או באיזה טירה שהיא מעל העיר, כן? האימה היא כאילו בעצם היא קרובה, והיא... היא כאילו מאיימת, היא כאילו שוכנת כל הזמן לצידנו, זה סוג האימה, כן, של, לא יודע, ערפדים, או רוחות רפאים, או אנשי זאב, אז כבר המיקום הגיאוגרפי של לאבקראפט ממקם את האימה, היא כאילו מחוץ לתחום שאנחנו יכולים לחקור באופן סביר בעצמנו, זאת אומרת, היא קורית בחלל החיצון, היא קורית במעמקי הים, ובמיוחד מעמקי הים של תחילת המאה ה-20, מחצית הראשונה של המאה ה-20, זה באמת, כאילו עד היום זו טריטוריה לא נחקרת, אז בכלל, וזה אולי מחבר אותנו, כן, לקצת ז'ול ורן או משהו בכיוונים האלה, והאימה תמיד מין צריכה להגיע אלינו, כי אין פה סיטואציה של עכשיו אנשי העיר שעולים על הטירה של של הערפד או יוצאים לחפש את אנשי הזאב ביער, אלא האימה חייבת לרדת את כדור הארץ מהחלל החיצון או לעלות מתוך הים, או להופיע בחלומות, שהם גם איזה תחום כזה של עולם אין חקר כזה, ורק יחידי סגולה יכולים בעצם לנסות בעצמם להיכנס אל תוך העולמות האלה, להיכנס אל תוך הממלכות, הערים השקועות מתחת למים, או אל תוך עולם החלומות, ובדיוק כמו להיכנס מתחת למים, או לצאת החלל החיצון, גם להיכנס לעולם החלומות, זה מקום שבעצם אין לנו שליטה בו, ואנחנו לא יכולים באמת לחיות בו, אין לנו אוויר בו. אנחנו תמיד משנים בו מחירים, ואנחנו מנסים להיות, להרבב, להקריס את הגבול הזה, שבין הערות והחלום.
זה באמת אולי הבדל בין הגותיקה, שכמו שאתה אומר, עם הטירה, או המרטף, או משהו, לבין ה... האוקיינוס שהוא גם, הוא גם הרבה פעמים בכמה סיפורים מדבר על האוקיינוס כעל החלל, האוקיינוס השחור, וכן, ואני אהבתי את ה... שוב, את העניין שאתה אומר יחידי סגולה, אבל היחידי סגולה האלה מחפשים את זה בכוח, וכולם מקבלים את החלומות של קתולו, או יש אנשים עם תדר יותר חזק וזה, אבל הרבה שוכחים אותם, זאת אומרת, אתה צריך ללכת ולחקור את זה במדויק, ואני רוצה לשאול אותך לגבי, אנחנו עוברים הרבה שלבים, זה קורה הרבה פעמים בסיפורים של לאבקראפט, אנחנו מתחילים מהדוד הזה והמחקר שלו שהוא מחקר ארכיאולוגי או אפילו בלשני באיזשהו מקום, אירוגליפים, וזה גם אולי קצת נוגע בגזענות שזה האימפריה השומרית, האשורית, משהו מצרי כזה, כאילו איכשהו האימה, היא מהמחוזות האלה, ואז אנחנו מקבלים איזה חקירה של איזה בלש לגרס, שהולך וממש עוצר את האנשים האלה, אבל בשום שלב הגיבור, תקן אותי אם אני טועה, לא יוצא ממש לחקור, זה כמעט תמיד הוא מדווח לנו, הוא כן פוגש את הפסלים וכן קצת מראיין אנשים, אבל הוא לא זה שהולך ופוגש את המפלצת, ועדיין בכל מקרה יש את המשחק הכמעט קבוע אצל לאבקראפט של, אתה יודע, טודורוב, אני חושב שהיה קורא זה הפנטסטי, זאת אומרת, האם מה שקרה באמת קרה, או שהדמות השתגעה וסיפרה לנו.
נכון.
ובכל זאת, למרות שהוא לא פוגש את זה, הגיבור, הוא עדיין מדווח לנו שהוא עומד להשתגע, או שהוא כבר השתגע, והחיים שלו קצרים, זה ממש השורות האחרונות. ואני חושב על זה כמו מישהו שכאילו קורא את לאבקראפט, והוא לא חווה את האירועים, אבל הוא גם מקבל איזה... כי הוא מערער לך את המציאות לקרוא את לאבקראפט, כאילו זה מהסופרים האלה שיש להם איזו יכולת, עם החזון האדיר שלו קצת, זה לא רק אימה שאתה רואה ואתה אומר, רגע, אולי מישהו מתחבא מאחורי הדלת, זה ממש המציאות קצת, אתה הולך קצת פחות יציב, נראה לי, אחרי סיפור שניים שלו.
זאת שאלה, כי אני, יש משהו בכתיבה של לאבקראפט שהוא מאוד לא משכנע, שמצד אחד העולם שלו, מאוד מושך, יש משהו שאתה מאוד, משהו מאוד open-ended בעולם הזה, כן? שברור לך, בגלל שאתה, בגלל שאנחנו מחזיקים את אותה פוזיציה של הגיבור, שאף פעם לא יכול להגיע באמת לאמת, והוא רק מתקרב ומשתגע, אז אנחנו בעצמנו, בתחושה, כן, שאנחנו רואים את העולם דרך, מציצים בו דרך חור המנעול. ושיש, שהעולם, האמת שלו היא הרבה 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 יותר רחבה. אז זו תחושה מאוד מאוד מושכת, אותי לפחות, בקריאה של לאבקראפט, אבל אני לא חושב ש... זאת אומרת, אני בדרך כלל לא מוצא את עצמי מספיק מזדהה עם הגיבור, בשביל שאני אתערער איתו מהמציאות. הגיבורים שלו מאוד שטוחים. צריך להגיד את זה, כאילו לאבקראפט לא בונה דמויות בצורה משכנעת. הם כמעט סמל. של דמות. לא יודע איך אתה חווה את זה כשאתה קורא אותו, אבל ככה לפחות אני חווה את זה כשאני קורא אותו.
אני אגיד לך, וזה, אני שמח שהעלית את זה, כי לשנינו יש איזה עניין איתו, אני חושב שהעניינים שלנו הם אולי קצת שונים. אני חשבתי על זה קודם כל בהקשר של פיליפ קיי דיק, שזה סופר שבעיניי הוא מאוד לאבקראפטי בהרבה מובנים, הוא, נגיד, אם אנחנו משווים את היצירות, אז אצל לאבקראפט אתה באמת, כמו שאתה אומר, אתה קצת נשאר בחוץ, כי גם הגיבור הרבה פעמים נשאר בחוץ, ובכלל אתה, הוא איזה דמות, האדם הרציונלי שכאילו הולך ומתפתה מהשיגאו, מהמציאות, ואז הולך ומשתגע, שזה באמת הרבה פעמים לא משכנע.
הרבה פעמים זה עובד בזוג, יש שני חברים, ואחד מהם הוא זה שמושך את הגיבור אל העולמות האלה, כן.
כן, בהקשר הזה זה מזכיר לי סיפור אחר שלו, היפנוס, על החבר שמושך אותו לעולמות החלימה, וגם בסוף הוא נעלם, ולא ברור לך אם הוא היה קיים או לא. כן, ונשאר איזה פסל מנו, זה גם האמת שזה סיפור שמזכיר את קריאתו של קתולו, אבל נגיד, אז זה לאבקראפט, ופיליפ קיי דיק זה יותר, אתה בתוך העולם, ופשוט העולם מטורף, והדמות צריכה לחיות בתוכו, אבל אני חושב ששניהם דומים, בהקשר הזה ששניהם, זה הפרדה, זה מין הבחנה שמעניין אותי מה אתה חושב עליה, שניהם סופרים ענקיים בעיניי, ענקיים, אבל לדעתי פיליפ קיי דיק יותר, אבל כותבים מאוד מאוד בעייתיים ובינוניים, זאת אומרת לאבקראפט הוא יש לו איזה יכולת לספר לך על האירוע ולא את האירוע, הוא יכול נגיד הסיפור שאנחנו מדברים עליו אתה מקבל, אני לא יודע, אני הקשבתי לסיפור, אני לא קראתי אותו איזה שעה ומשהו של מישהו שמספר לך על דיווחים של מישהו, כאילו, get to the fucking point, כאילו, עזוב, תראה לי, תלך איתו שנייה, תיכנס לתוך העולם הזה, אבל לא, אנחנו מקבלים על ועל ועל, אבל למה אני חושב שהוא סופר ענק? כי החזון שלו, וזה מה שאותי, כאילו, זה בדיוק היכולת להרער, החזון שהוא מציג לנו הוא פשוט מדהים, אז הדרך שהוא עושה את זה, זה הרבה פעמים גם מרגיש, אולי הוא כותב כל כך בינוני, כי הוא פחות מתעניין בסיפור, והרבה יותר בחזון שלו, והדמויות, אתה אומר הם סמל, אני הייתי אומר הם כלי, פשוט להראות לך את כתולו, וכל המפלצות, וכל האלים האלה. אבל אתה מסכים, לא מסכים עם זה? השתכנעת?
לא, אני מסכים עם זה. אני חושב ש... אמרת כן שהוא כותב... שהוא כותב בינוני ושרואים את זה בסיפור הזה, אני חושב שדווקא הסיפור הזה ספציפית, קריאתו של קסולו הוא דווקא מהמשוכללים מבחינת הכלים הספרותיים ברפרטואר של לאבקראפט. דווקא יש שם, כן, כל מיני סוגים של טקסט, אני חושב שהוא די חדשני בזה, שיש שם קטעים של כתבות שהם חלק מהסיפור, אני חושב שברגע, אני לא היסטוריון של הספרות, אבל נדמה לי שברגע ההיסטורי שהוא כותב את זה, בטח בשנות ה-20 או משהו כזה, אני יכול להסתכל בדיוק, אז זה נראה לי שזה די חדשני, אבל הרבה מאוד סיפורים אחרים שלו, אז כן, כתיבה ממש סלופי. אני חושב שהוא, כמו שאמרת, הוא מאוד מאוד מתעניין ברעיונות, הרעיונות שיש לו על העולם מקסימים אותו, או מאוד מאוד מסקרנים אותו, והעולם שהוא ברא, והיחס הזה בין האדם והיקום, אני חושב זאת הגדולה שלו, ובאמת היכולת גם ליצור עולם שהוא קוד פתוח, שמזמין עוד אנשים ליצור בתוכו, שזה גם לא מובן מאליו לדעתי לסופר לעשות, אז זאת הגדולה שלו. אבל הכתיבה שלו עצמה היא באמת די מרושלת, ו... גם יש, הוא עושה בדיוק את מה שכמו שאמרת, אומרים לנו תמיד לא לעשות, אנחנו תמיד אומרים לנו כאילו, כן, show don't tell, והוא לגמרי tell, ובנוסף הוא עושה את זה, הוא מין מאוהב בשפה, כן, והוא כותב את זה בשפה שהיא כמו תחרה, או כמו איזשהו בגד עם המון קישוטים ופרנזים וכזה, זאת אומרת משהו מאוד 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 מסוגנן, עם שימוש במילים ארכאיות, בכל מיני מילים שהוא באמת תשרף מהמילון. אגב, הוא גם כתב המון 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 מכתבים בחייו, והוא כותב גם את המכתבים שלו בשפה כזאת, זה מדהים, זאת אומרת זאת באמת הייתה השפה של האיש, ויש בזה משהו, כאילו דעתי הוא גם, הוא פשוט בעצמו מאוהב בשפה, ומשהו על יסוד, או על הרצף, כן, של בין הפרוזה והשירה, אם היינו הולכים בהגדרות של רומן יעקובסון נגיד, שמדבר על הפונקציות, לא יודע, אתה או מאזיניך מכירים, אבל הוא היה גם חוקר ספרות וגם בלשן, שכתב על כל מיני פונקציות לשוניות שונות, הוא דיבר על הפונקציה הפואטית, שהיא הפונקציה שבה אנחנו מדגישים את השפה, אנחנו נותנים תשומת לב לשפה עצמה, לאבקראפט כל הזמן עושה את זה, במובן זה כתיבה שלו מאוד מאוד פואטית, ובמובן מסוים אבל, יש בזה משהו מאוד קמפי, זאת אומרת, זאת אסתטיקה קמפית, אסתטיקה שכאילו כל כך תיאטרלית, שמושכת את תשומת הלב לספקטקל, כאילו במקום, על חשבון העלילה. במובן מסוים, העלילה פה היא כאילו כלי שרת בשביל הספקטקל. לא יודע אם זה היה ברור.
כן, אני חושב שזה היה ברור, ואני כן רוצה אבל לעשות איזה הפרדה. מצד אחד, אתה אומר קמפי, אני הייתי אומר, אני לא חשבתי על ההקשר הזה, אבל קמפי זה פשוט נשמע לי שמח כזה ונחמד בהשוואה ל... פשוט ברוקי ומיושן, כאילו גם ברוקי במובן הזה של עוד ועוד ועוד, וגם אפשר לחשוב, יש אצלו הרבה, וגם יש הרבה ארכיטקטורה, גם בסיפור הספציפית שאנחנו מדברים עליו, יש הרבה ארכיטקטורה כזאת, שמבנים שלא ברור מי ברא אותם, ומה המטרה שלהם, חוץ מאולי להראות איזה גדולה ופחד, וגם... אתה יודע, הוא נולד מיושן, הוא נולד בסוף המאה ה-19, חי במאה ה-20 בתכלס, והוא בעצם יצור של המאה ה-18, כמו פה במובן הזה, אבל מצד שני גם יש הרבה שימוש ב... אני חושב ש... נגיד באנגלית קוראים לזה purple prose, כאילו סגלגל כזה, מין, כמו שאתה אומר, התחרה הזאת.
ימן.
מה? סליחה?
ארגמן, ארגמן.
כן, אבל יש לזה שימוש גם, לא יודע אם פילוסופי, אבל כאילו זה הצורה והתוכן, במובן הזה שהיצור עליו קרפטי הבסיסי זה משהו, או בכלל החוויה היא חוויה שאתה לא יכול לתאר. ונראה לי שמרוב שאתה לא יכול לתאר אותה, הוא כל הזמן מתאר, הוא כאילו קודם כל זורק מלא מילים שנגיד הסתכלתי באנגלית, The sky is gibbous. אני בטוח שאם אתה תשאל דובר אנגלית הוא לא יודע מה זה. או The darkness is tangent. מה אלה הדברים האלה? אתה צריך לבדוק במילון אטימולוגי נראה לי כדי להבין. אבל זה דרך כאילו קצת כמו במיסטיקה היהודית ולא רק היהודית, שאתה מכביר במילים ומתאר וכאילו יוצר איזה שיבוש כזה כדי להגיד לך, תשמע, אתה לא באמת יכול להתקרב, אני לא יכול לתאר לך. אבל אני כן אהבתי את הרעיון של המלודרמה, כי באמת, נכון, כל גיבור לב קרפטי כאילו מכריז על כמה הוא לא יכול יותר והוא משתגע, והמצב ממש גרוע, כאילו יש המון מלודרמה אצלו וזה באמת תיאטרלי ו... במובן הזה הוא גם נורא מודרניסטי כזה, הוא גם מאוד מודע לעצמו, אז זה מעניין שהוא כותב בתקופה של המינגווי, שני מודרניסטים והם כל כך שונים, והם בני אותו גיל, פחות או יותר, לדעתי הוא מבוגר מהמינגווי באיזה שנה, שנתיים, אני לא בדקתי, אבל בערך הם באותו גיל.
אני חושב ששם יש גם איזה משהו באופן מוזר מגדרי, זאת אומרת, הכתיבה של המינגווי היא מין... האפיטומי, הדוגמה המובהקת לכאילו לכתיבה הגברית, נכון? זאת אומרת,
ודאי.
משהו מאוד קצרני, מאוד בטוח בעצמו, ובמובן הזה ללאבקראפט יש איזושהי מין ערכנות ומסוגננות שהיא כאילו מאוד, לפחות בקריאה שלי, מאוד קווירית. בגלל זה אני גם מחבר את זה כן לאסתטיקה קמפית, כי יש שם איזושהי התמסרות לשוליות.
אז חבר אותנו לקוויריות הזאת, כי זה משהו שאתם מדברים עליו בפרק שלכם, וזה משהו שאתה יודע, כאילו ראיתי את הפרק, ראיתי במובן הזה שלפני שהקשבתי לו, אמרתי, מה הקשר לאבקראפט, תולדות המיניות, האיש, כאילו הוא היה נשוי, אז הוא כנראה התעסק קצת במיניות, אבל הוא כל כך, אני חושב שאתה אומר את זה שם כל כך יפה, הוא כל כך, הוא ההדחקה, הוא כאילו, הוא מה קורה כשאתה מדחיק את כל גם המאוויים שלך, גם הרצון כאילו באיזה, אני אקרא לזה, כאילו אני נשמע קצת היפי, באיזה אחווה אנושית, כי אצלו זה גזענות וסתם, אנחנו מדברים על, נכון, קריאתו של קתולו, יש שם איזה משפט נורא, כאילו מדהים שאתה חושב עליו, שכשהלגרס, הבלש הזה הולך עם השוטרים שלו, אז יש שם איזה משפט, הם הגיעו, הם, הבלשים, דרכו במקום שרגל אדם לבנה מעולם לא דרכה בו קודם. אתה אומר, מי כותב את זה? אז קודם כל, לאבקראפט כותב את זה, וגם זה מאוד ברור שהאנשי הקאט האלה, והוא גם אומר את זה במפורש, הם מעורבים, הם לא לבנים, הם לא זה, יש שם איזה...
אז בואו רגע, בואו ננעץ בזה סיכה, תכף נחזור לסיפור של הגזענות, כי לדעתי זה מרכזי מאוד, וזה גם קשור למה שאמרת קודם לגבי היחס שלו לזמן והיסטוריה. אוקיי? אז בוא ננעץ בזה רגע סיכה ונדבר שנייה על הקוויריות. קודם כל העמדה הבסיסית של סיפור לאבקרפטיאני ושל גיבור בבעלים לאבקרפטיאני זה של זרות או חריגות. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, אפילו יש לו סיפור כזה, The Outsider. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו ב... מישהו שמסתכל מבחוץ על העולם, או מישהו שמסתכל מבתוך העולם, ולאט לאט מוחרג לשוליים ונדחק להסתכל מחוץ על העולם. אגב, במובן הזה לדעתי, הוא היורש של מרי שלי. זאת אומרת, יש בזה משהו פרנקנשטייני באופן מובהק. זאת אומרת, לא פרנקנשטיין עצמו, אלא דווקא היצור של פרנקנשטיין. כן? אם אנחנו רגע נזכר בסיפור, קודם כל, העולם הגותי שברור שהשפיע עליו, אבל אני זוכר שנייה בסיפור של פרנקנשטיין, אחרי שדוקטור פרנקנשטיין יוצר את היצור שלו, הוא בעצם נגאל ממנו, היצור הזה בורח ופרנקנשטיין הולך למצוא אותו, והם נפגשים והוא בעצם תובע ממנו ליצור לו אישה, כן? כדי שהוא יהיה כאחד כמו כל שאר היצורים, כן? אגב, משחזר בזה כמובן את המערכת היחסים של אדם והאל, הוא בעצם רוצה להיות חלק מהעולם, חלק מהסדר הטבעי, ופרנקנשטיין מסרב לתת לו את הדבר הזה, ובעצם כל הסיפור הוא בגדול הורג כל מיני אנשים שקשורים לפרנקנשטיין, כי הוא מנסה להכריח אותו, להכניס אותו לתוך העולם, אבל פרנקנשטיין מסרב לעשות את זה, הוא כל הזמן נשאר מחוץ לעולם, ותוך כדי זה הוא מספר לנו כל מיני סיפורים, כל מיני חלקים, על איך הוא באופן בסיסי רוצה לאהוב בני אדם אחרים, אבל בכל מקום שהוא הולך, דוחים אותו, דוחקים אותו החוצה, מסרבים לקבל אותו לתוך משפחה, אפילו אנשים התמימים ביותר, אפילו ילדים קטנים, נגעלים ממנו וזה. וזאת, לדעתי, עמדה של לאבקראפט יורש, וכמעט בכל סיפור שלו, זאת העמדה ביחס לעולם. יש פה איזשהו באמת תחושת ניתוק מהסדר הטבעי. וזה יש משהו מאוד קווירי, זאת אומרת, במובן הזה שהסדר הטבעי, זאת אומרת, יכול להיות שהיום, ברגע הזה בזמן, יש הרבה אנשים בקהילה הגאה שאולי כן מרגישים כבר שהם חלק מהעולם, חלק מהסדר הטבעי, אבל במשך הרבה מאוד, לפחות כן, במיוחד מובהק, כן, בתקופה המודרנית, אם אתה מסתכל על יצירות גדולות, גם בספרות שהן דוגמאות מובהקות, של כתיבה קווירית, למשל, עשית פרק על בער הבדידות?
לא.
לא, אוקיי.
מה זה? אני לא מכיר.
אז בער הבדידות, The Well of Loneliness, של רדקליף הול, אז כדאי לך לעשות את זה, זאת יצירה מאוד 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 מעניינת, זה בעצם נחשב מן הרומן הלסבי הגדול הראשון, וגם שם יש עמדה בסיסית שכל הזמן היא מנסה להיות חלק מהעולם, סטיבן, אגב, שמראש אבא שלה קורא לה בשם שלא מתאים למגדר שלה, אז סטיבן כל הזמן מנסה להיות חלק מהעולם, וכל הזמן היא נדחקת ממנו החוצה, כי היא לא חלק מהסדר הטבעי, היא מין בויש גרל כזאת, והיא נמשכת לנשים, היא מסרבת להתחתן, במובן הזה אז לאבקר עושה דברים מאוד מאוד דומים, וגם העולם הזה של נישואין, של חיי משפחה, של מיניות, פשוט כמעט כמעט לא מופיע בסיפורים שלו. זאת אומרת, אין שם ממש סיפור של נישואין מאושרים. ואגב, הסיפור הזה של בגידת המשפחה, כן, של המשפחה בתור זירה של אימה, או מקור למה שיוביל לאימה, זה גם יכולה להיות חוויה די קווירית, כן? הסיפור הזה של לגדול בארון, בתוך המשפחה, ושאנשים שאמורים להיות הכי קרובים לך ולדאוג לך, יכול להיות שהם באמת כאלה, אבל אתה לא יודע בהכרח מה יקרה כשתצא מהארון, אז המשפחה הופכת להיות זירה שהיא מאיימת. זה גם קשור לגזענות שלו, אבל זה סמנונץ, אז תכף נחזור לסיפור של המשפחה והגזענות. אז זה כאילו באופן בסיסי. יש כל מיני היבטים ביוגרפיים בחיים שלו, אמרת שהוא היה נשוי לאישה, אז זה נכון, הוא היה נשוי כמה שנים, שמתוכן רק שנה אחת, אפילו קצת פחות משנה, הוא אשכרה חי עם סוניה אשתו, ולמעשה רוב החיים שלו הוא חי לא בזוגיות, ויש לנו כל מיני קשרים שיש לו עם גברים צעירים או צעירים מאוד, שלאורך החיים שאנחנו לא יודעים בדיוק מה טיב היחסים, אבל יכול להיות שהם היו יחסים בעלי מימד אירוטי. אבל אני חושב שהביוגרפיה הספציפית שלו היא פחות מעניינת מבעצם מה שאנחנו פוגשים בתוך הסיפורים. והרבה מאוד בתוך הסיפורים, אפשר להיכנס לתוך הסיפורים ספציפיים, יש קשרים רגשיים מאוד משמעותיים בין גברים, הרבה מאוד פעמים זה במין זוגות כאלה, כן, של איזשהו גבר יותר פסיבי, שנמשך אחר גבר יותר אקטיבי, אז במובן הזה זה איזשהו מבנה רגשי, שאנחנו בדרך כלל לא פוגשים, נגיד שאנחנו פוגשים אותו, קשה שהוא לא יהדהד בעצם איזושהי זוגיות הומוסקסואלית, או דימוי של זוגיות הומוסקסואלית. ויש עוד דברים, אולי תכף אנחנו נדבר קצת על סיפור The Thing on the Doorstep, אם ישאר לנו זמן, אבל הוא גם, הוא חלק מהמיתוס של קטולו, הוא נמצא באותו עולם של קטולו, מה שקורה בו זה באמצעות איזשהו סוג של קסם, מין חילופי מגדר בהפוך על הפוך על הפוך על הפוך. אבל אולי תכף נצלול את זה.
לא, אני...
כשאני אעבור לדבר עם הזדמנות, אתה רוצה לעשות את זה...
לא, לא, אני... זה בדיוק מה שרציתי לשאול בהקשר, אני חושב שבדיוק המשפחה כשדה קרב, או כזה מקום שאתה לא יכול לסמוך עליו, וזה בדיוק ה... אז קודם כל אני קראתי בויקיפדיה שזה הסיפור היחיד כנראה בכל היצירה שלו, ויש לו, הוא כתב לא מעט, שיש בסיפור דמות מרכזית שהיא אישה, היא לא הדמות המרכזית, אבל היא באמת אישה שוב, מאוד מרכזית בסיפור, וזה בדיוק, אתה יכול לדבר על החילוף המגדרי הזה, כי זה מעניין, כי הנה פעם ראשונה ויחידה, שוב ככה טוענים המבקרים שקראו את כל הסיפורים, פעם ראשונה ויחידה מופיעה אישה, אישה מרכזית בסיפור, היא דמות מרכזית וחוזרת שוב ושוב, והיא לא בדיוק אישה, או שכאילו השתלטו כן. עליה, מה קורה שם?
האישה הזאת ששמה אסנס, או אסנת, כן, שם מקראי, אבא שלה היה איזשהו מחשף מסוג כלשהו, אחד הדברים שהוא מסוגל לעשות זה בעצם מין להשתלט על תודעה של מישהו אחר. אנחנו בעצם כל כך פוגשים אותה כשגם לה יש את היכולת הזאת, אם היא יכולה, אגב גם שם יש מין בית ספר לקוסמים, בית ספר לאומנויות אפלות, ושם הגיבור שלנו פוגש אותה, כי הוא גם מתעניין כמובן במיסטיקה וכולי, והוא מין מתאהב בה כזה, והיא באמת, יש לה את העניין הזה שהיא עושה טריק כזה, שפתאום אנשים רואים את עצמם מבחוץ, או שהם רואים, כן, הם מסתכלים כאילו על עצמם, כאילו מהעיניים שלה, היא בעצם מחליפה בין התודעות שלהם. מה שאנחנו מגלים בהמשך הסיפור, שבעצם, והיא כל הזמן מין אומרת כמה שהיא צריכה מוח של גבר, כמה המוח הזה מגביל אותה, המוח של אישה, כמובן זה קצת היבטים המיזוגניים של לאבקראפט, ובעצם מה שאנחנו מבינים לאט לאט, או לאו דווקא מאוד לאט, זה שמי שמנהל שם את ההצגה, זה אבא שלה, המחשף הזה, שבעצם השתלט על הגוף שלה, כי הוא היה צריך גוף צעיר יותר, והוא בעצם מוגבל על ידי המוח הנשי שלה כמובן, והוא מחפש להשתלט על מישהו אחר, כדי שיהיה לו מישהו לפעול מתוך הגוף שלו. היא בעצם מין מתחילה עם הגיבור של הסיפור, ומתחתנת איתו כדי להשתלט על הגוף שלו. זאת אומרת, יש לנו פה המשגה של נישואין, בעצם בתור יחסים נצלניים, שבהם האישה משתמשת בגבר בתור משאב לצרכיה. וגם האישה הזאת היא לא בדיוק אישה, אלא היא גוף של אישה שהשתלט עליו גבר, ואחר כך באמת יש המון מון חילופים גם בינה ובין הגיבור. כל הזמן היא מין משתלטת על התודעה שלו, משתלטת על הגוף שלו, היא מחליפה בין הגופים שלהם, זאת אומרת, במובן הזה יש שם גם כל הזמן מין מעברים מגדריים. עכשיו את הסיפור הזה הוא כותב באמת קצת אחרי שהוא נפרד מאשתו, שמערכת היחסים שלהם הייתה מערכת יחסים קשה, גם כי הם חיו בעוני, ולאבקראפט לא ידע לעשות כלום חוץ מלכתוב, הוא בגדול לא ידע לעשות כלום, הוא ניסה לעזור ולפרנס והוא לא הצליח, והיא בעצם זאת שניהלה את הבית. אבל היא גם הייתה באופן כללי מין דמות דומיננטית כזאת, שניסתה קצת לקפקף אותו ולהגיד לו, כן, אתה לא יכול כל הזמן מין לחיות על הברכיים של הדודות שלך, ואתה צריך קצת לצאת מניו אינגלנד בעצם, לצאת לעיר הגדולה, ואתה צריך מין לעמוד בפני עצמך, והוא לא רוצה לעשות את כל הדברים האלה, ובאיזשהו אופן, אם אנחנו מרשים קריאה ביוגרפית של הסיפור, שלא בטוח שאנחנו מרשים, אבל נניח, אבל בטח שזה הקריאה הכי טובה, אבל אם אנחנו רגע הולכים עם הכיוון הזה, אז יש פה איזשהו אולי הקבלה בין הנישואין בחיים שלו ובין הנישואין האלה. עכשיו, המימד הנוסף שקורה בסיפור הזה, זה שבעצם אנחנו מגילים שהיא גם מה שנקרא Deep One. Deep Ones הם סוג מסוים של יצורים שהם ה-go between כסולו והחברים שלו ובין בני האדם. איך זה התחיל? זה בעצם התחיל באיזשהו שבט באוקיינוס השקט או משהו כזה, של יצורים שבהתחלה למדו לסחור עם יצורי המעמקים, והיצורי המעמקים האלה דאגו שתמיד יהיו להם דגים ותמיד יהיה להם זהב כזה, ולאט לאט הם עלו מהמים והתחילו לשכב איתם, ובעצם יצרו מין בני תערובת כאלה. ובני התערובת האלה נולדים כבני אדם, אבל לאט לאט לאורך החיים שלהם הם מגלים על עצמם שהם לא בני אדם. אגב, גם פה יש לנו מימד קווירי, נכון? זאת אומרת, חשבתי שאני משהו מסוים כשנולדתי, נולדתי כביכול תוך חברה מסוימת, אבל אני מגלה שאני בעצם שייך לאיזושהי קבוצה אחרת, לאיזושהי קהילה שצריך להגיע אליה במהלך החיים וללמוד איך לחיות בה. ובמהלך החיים בעצם מתפתחים להם זימים, האור שלהם הופך להיות אור דגי, המילה שהוא משתמש בכל הזמן זה נראה לי קתוניק, אם אני זוכר נכון, זה כאילו איזושהי מילה מאוד ארכאית לדמוי דג, ובאיזשהו שלב בחיים שלהם, כשהם כבר נהיים ממש מין יצורי מעמקים ריריים שכאלה, הם בעצם מרגישים איזה דחף עז להיכנס לתוך המים, והם צוללים עמוק ומגיעים לערים הנטושות האלה של הציביליזציות הקדומות, שבהם חיים גם כל יצורי המעמקים המיתיים האלה של לאבקראפט. עכשיו, זה מתחבר לסיפור של המשפחה ולסיפור של הגזענות, בגלל שזה איזושהי צורה של קטם על המשפחה, נכון? זאת אומרת, במקום תואר הגזע של בני אדם, או של בני אדם לבנים, אבל נגיד שבני אדם, יש לנו פה בעצם משפחה שנכנס ביסוד זר, שיש בה יצורי מעמקים שבאו ושכבו עם כל מיני אנשים בתוך המשפחה, ויש איזה זרם של גנים שלא שייכים, שזורם ומאחיר וגורם לבעיות, ובעצם הוא המקור של האימה. זאת אומרת, במובן מסוים האימה פה היא לגלות שאתה לא טהור דם, וגם הרבה מאוד גיבורים אחרים של לאבקראפט, זה מה שקורה להם בכל מיני הקשרים, שהם מגלים שמישהו בעצם משפחה שלהם אחורה היה משהו באיזשהו אופן לא טהור. וזה מתחבר להרבה תפיסות שאנחנו מכירים מהחיים של לאבקראפט, ומהכתיבה במכתבים שלו וכולי, שאנחנו יודעים שהוא היה מאוד גזען. במובן הזה, זה שהמין המשיכה הזאת שלו לעבר, איך שהוא חי במאה ה-18, הוא בעצם באיזשהו אופן מנסה לחזור לימים שהיה בהם סדר גזעי מאוד מסוים, נכון?
כן,
לימים שבהם כן, בדיוק, החלוצים האמיצים שמיישבים את אמריקה הם לבנים, והם מביסים את האינדיאנים, והם מעבידים את השחורים. זאת מין תמונת, זאת אומרת, כשלאבקף מדבר על התקופות האלה, או משהו ברוח התקופות האלה, זה אף פעם לא באופן בעייתי, זה תמיד באופן זוהר.
הוא באמת בן תקופתו, אתה יודע, גם על המצבה שלו כתוב I'm Providence, זאת אומרת, אני הבן של המקום, אני המקום, זה קצת כמו, אתה יודע, לואי 14, אני צרפת, אז הוא בן המקום, והעבר הפוריטני הזה, כי זה לא העבדות של הדרום, זה האמריקני, זה משהו קצת אחר, זה בדיוק החלוצים האלה שמגיעים עם הדת גרסה מאוד מאוד ספציפית של הדת הקלוויניסטית כזאת, כן, פרוטסטנטית. אני חשבתי על זה היום בהקשר קצת אחר. הפוריטנים, יש להם פחד מתמיד מהאדם ומהדחפים שלו. כל הזמן בודקים איפה יש את ההשפעות של השטן, וכל היום מוצאים כל מיני כתות כאלה שסוגדות, ואתה יודע, גם בקריאתו של קתולו יש את הקאט הזאת שסוגדת, וזה ממש כזה שבת של מכשפות שהם...
מעצל מעל אינסמאוס.
מעצל מעל אינסמאוס, כן. עם איזה ריקוד ומרומים והכל, זה כאילו לאבקראפט במסווה אחר. זה באמת איזה קשר מאוד יפה לעבר שלו, ומאוד מטריד גם, כי הוא, אתה יודע, הוא עובר לגור עם אשתו בניו יורק, היא רוצה להוציא אותו מניו אינגלנד, והוא נחרד מכל המאגרים וכל ה... זאת אומרת, הוא לא רק, כשאנחנו אומרים גזען, אנחנו חושבים על שחורים, אז כן, הוא לא אוהב שחורים, אבל הוא גם...
וגם לא אירים, וגם לא איטלקים, וגם לא יהודים, למרות שאשתו יהודייה.
הוא כל כמה חודשים מחליף איזה אויב אחר כנראה.
הוא אפילו כותב סיפור אימה על השכונה שלו, שבה הוא מתאר בצורה מאוד מעוררת חלחלה, כן, את כל ה... מה שהוא מכנה מגדל בבל מזוהם של כל המאגרים שמגיעים לשם. זאת אומרת, ברור שאם אנחנו רוצים באיזשהו אופן לחשוב על זה, על ניו אינגלנד בתור היבשה, והמאגרים קצת כמו היצורי מעמקים האלה שמגיעים מהים, כי הם ליטרלי מגיעים מהים, ומין מזהמים את ה... את החיים השלווים והתיאורים של ניו אינגלנד שלפני גלי ההגירה של המאה ה-19.
כן, והוא גם כותב, אתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים אימה, אבל הוא גם אמן הסיפור המוזר, The Weird Fiction, אתה קצת מכיר את הז'אנר הזה? אני מכיר דברים קצת יותר מאוחרים שלו, תומאס לגוטי, ו... אבל גם ארתור מקן, היותר מוקדם, זאת אומרת, זה גם איזה סוג של מפגש עם ה... עם הלא מוסבר וה... כן, הוא גם ה... לא יודע, הוא גם אז... המן של הדבר הזה.
נכון, וגם יש לו כתיבה תיאורטית על זה, שהוא בעצם ממש מנסה להבדיל את מה שהוא כותב מסיפורי הרוחות הרפאים, וגם הוא פרסם במגזין שקראו לו Weird Tales, הרבה מאוד מהסיפורים שלו. זאת אומרת, זה בדיוק מה שהוא מנסה לתפוס, ולדעתי זה בדיוק גם חוזר למה שאמרנו קודם, לטריקת הדלת הזאת של היקום בפניך. באיזשהו אופן האימה פה היא בדיוק קשורה באי ההבנה של מה שקורה, ובעובדה שאתה אף פעם לא שחקן חשוב בסיפור הגדול, כי אתה ממש רואה בעיניים את המפלצת או את האיום שתוקף אותך.
כאילו אני חושב על באמת היחס כאילו האמביוולנטי של שנינו ללאבקראפט, ובכל זאת אנחנו מדברים עליו וכן מתעניינים בו. אז מעניין אותי איך אתה מגיע אליו, כי אמרת לי לפני שהתחלנו שאתה לא, אימה זה לא הז'אנר שלך. מדע בדיוני, פנטזיה אתה אוהב, אבל לא אימה. איך, למה לאבקראפט? דרך באמת ההקשרים המגדריים האלה?
כן, זאת אומרת, אני ידעתי שיש התעניינות, שיש אפילו איזה מין, כן, כאילו דמות קלט במובן מסוים, בחוגים קווירים מסוימים, וככה אני הגעתי אליו ומצללתי לתוך העולם שלו, כי רציתי להבין את הסיפור הזה, וגם אני חושב שהוא מאוד משפיע מן התרבות הפופולרית, יש ברמה שיש בובות של קתולו שאפשר לקנות, אז אני רציתי להכיר ולהבין, אבל אני חושב ש... זאת אומרת, בעיניי הוא לא מפחיד. אין לי איזה חשש שאני לא ישן טוב בלילה, אני גם באופן כללי ישן טוב בלילה, אבל תפו תפו, שרק אמשיך ככה. אבל לא היה לי איזה פחד ברגע שהתחלתי לקרוא, כן, שדבר הזה ישפיע עליי באופן כזה, אולי בגלל שזה לא אמין עד הסוף, ואולי באמת בגלל שהוא... שזה weird tale, זאת אומרת, זה לא אימה מהסוג, זה לא אימה בו, כן, שאמורה להבהיל אותך ולהקפיץ אותך, וזה גם לא בדיוק אימה מהסוג שאתה חושב שמישהו באופן אישי רודף אחריך. אין כאן רוצח שמטרגט אותך, או אין כאן איזה רוח שבדיוק, יש בסיפורים מסוימים, אבל זה לא בדיוק הסיפור שיש רוח שרודפת דווקא אותך, אלא זה יותר שהיקום עצמו הוא כאוטי, והוא מוחזק כרגע על הקיראי תרנגולת, ואוטוטו כל הדבר הזה מתפרץ, ואני חושב שדווקא בתור, כאילו כל אחד שלא כל כך אוהב את הסדר הקיים, אז אני לא יודע אם היינו מקבלים בהכרח את הסדר שלאבקראפט בעצמו מציע, בתור מה שיקרה אחרי שקסולו יעלה מאירו השקועה, אבל יש איזה משהו מושך בפנטזיה הזאת, שמתישהו ייפרע הסדר החברתי הקיים.
כן, ואני חושב שגם יש משהו שהוא מהדהד, אני לא יודע למה הוא בהכרח מהדהד ב... חוגים הקווירים, כמו שאתה אומר, יכול להיות באמת בגלל כל מיני דברים, כאילו ההיבטים הקווירים אצלו, אבל אני חושב שגם יש משהו בטמפרמנט הזה, או ביכולת שלו, בסדר, אז אמרנו, הכתיבה אולי היא לא הדבר, אבל אם דיברנו על הווירד, אז יש לו איזה יכולת לעשות הזרה ליקום, שהיא מזכירה, אתה יודע, את הפילוסופיות הגנוסטיות, היא מזכירה את שופנאואר במובן הזה שיש איזה רצון לעולם, אבל הרצון הזה, כמו שאנחנו מגלים, הוא חייזרי ומרושע לכל הדברים. טוב, אז אולי אני ככה מסיים כל פרק עם בקשה להמלצות קריאה נוספות. אז ממך אנחנו לא נקבל המלצות על אימה, אבל אני יכול אולי להמליץ על... לך, טוב, אני לא יודע עד כמה, אמרת שאתה לא אוהב לפחד יותר מדי מהזה, אבל...
נראה לי שעכשיו העולם מספיק מפחיד, לא?
זהו, כן, אתה יודע, אני ממש שנייה לפני שפרצה המלחמה, אני וענבל, אשתי, התחלנו לראות את... זאת אומרת, אני התחלתי לראות הסרט על... את הסדרה על דאמר, ג'פרי דאמר, בכלל, יש לי קטע עם רוצחים סדרתיים. עוד קוויר שאכל את ה... כן, נורא והיום, והיא נורא פחדה ולא רצתה לראות, ואחרי מה שקרה זה היה כאילו, מה הבעיה לראות את הדבר הזה? זה אפילו, כאילו, אתה יודע, זה כל כך...
זה לא מפחיד? זה
כל כך קטן. לא, זה מפחיד ומזוויע, אבל קנה מידי הוא קטן, הוא בסך הכל רצח 19 אנשים. אבל וואו, איזה נוראי שהזכרתי את זה. קריאה נוספת, אז תספר לנו על אולי משהו קצת יותר...
אני אגיד שיש שני תרגומים שאני מכיר של Lovecraft בעברית, אז אחד זה, יש לי אותו פה, וזה נקרא פשוט Howard Phillips Lovecraft, יש פה את הסיפור קריאתו של קתולו והצל מעל אינסמאות, שלא דיברנו עליו כל כך, אבל הוא... סיפור הרבה יותר מעניין לדעתי מקריאתו של קסולו, זה באמת מישהו שמגיע לאיזושהי עיר והיירה כזאת, ויש שם באמת איזושהי קאט בכנסייה שם שמנהלת את העניינים, ובגדול כל העיר הזאת כמעט זה אנשים שהם דיפ וואנס, ובאיזשהו שלב הם מתדגגים, הופכים להיות דגיים יותר, וצוללים לים כדי להתאחד עם כן, יצורי המעמקים שיש שם, והגיבור נחרד מהם, ומסתקרן מהם, ונרדף על ידם, ובסוף מגלה כמובן שגם הוא אחד מהם בעצם, גם קריאתו של קתולו וגם הצל מעל אינסמאות, שניהם מופיעים בספר הזה, בתרגום יפה של עודד וולקשטיין, אז יש את הספר הזה, ותאמן שיש עוד תרגום חדש שיצא לאחרונה, אבל אני לא זוכר של מי, אז אני לא יודע, אולי אחר כך תוסיף את זה בעריכה או משהו, כי חבל לא לפרגן למי שזה. אני רוצה לתת גם... זאת אומרת, ברמת הספרים יש המון 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 כתיבה על Lovecraft, כשמי שמחפש בביוגרפיות, אז אסתי ג'ושי, הוא לדעתי הביוגרף של Lovecraft של דורנו, וגם לו עצמו יש איזה 5 ביוגרפיות שונות של Lovecraft, לצד עוד הרבה ספרים אחרים שהוא כותב על כתיבה של Lovecraft, על כתיבה של אנשים אחרים שהיו קשורים ב-Lovecraft, או השפיעו על Lovecraft, בגדול זה מפעל החיים שלו.
ניסיתי את הפרק באנגלית.
אשכרה.
הוא אדם מקסים, ובאמת, אתה יודע, אנחנו דיברנו, אני לא העליתי את הפרק הזה, אני צריך להעלות אותו מתישהו. דיברנו ודיברנו ודיברנו, וכאילו זה לא נראה שהוא התעייף, ואז סיימנו את השיחה, והוא עוד המשיך לדבר איתי, וכאילו רק נותן ועוד ועוד, והבן אדם רק תדבר איתי על Lovecraft, ואני יכול, וואו, זה היה, הייתה חוויה מדהימה.
אני בטוח. יש גם ביקורת על ג'ושי בחוגי Lovecraft השונים, לא ניכנס לזה כרגע.
למה, מעניין אותי מה הביקורת?
בגדול שג'ושי מצדיק את הצדדים הכי שמרניים של אבקף, ומנסה להוציא אותו טוב, ולא מתמודד באמת עם הצדדים האלה. אז כן, טוב. מה?
אני אומר, זו גם שאלה על כאילו, אתה יודע, איך אתה מפריד את האמן מהיצירה, כי...
לא, אם אתה ביוגרף, אתה לא מפריע את האומן מהיצירה.
כאילו, איך אתה מתמודד איתה? הבן אדם היה דמות נורא בעייתית. וגם
נכון.
היצירה שלו, אתה יודע, היצירה שלו גם... זאת אומרת, זה לא שאתה יכול להגיד, ג'ון לנון היה מכה נשים, אבל הוא לא שר שירים על להקות נשים. ההפך, הוא שר שירים על... כן, בואו נהיה עם אחד והכל. לאבקראפט כותב סיפורים על גזענית, זאת אומרת מנקודת מבט מאוד גזענית, ובעצם אתה יודע, הצל מעל אינזמות זה בעצם סיפור על איך אנחנו לא צריכים לעירוב גזעי, וגם נתנו את הדוגמה עם האדם הלבן וזה, אז...
נכון, נכון, אבל מניח שאתה יכול להגיד שהוא לא שונה מאוד מאנשים אחרים בני תקופתו ודברים מהסוג הזה.
אבל הוא עדיין, כן, הוא
היה במיוחד. ורוצים שאני לא מסכים איתם,
כן.
אבל מי שמנסה להוציא אותו טוב, אז זה, כן, זה מסוג זה הדברים שהוא יגיד. אני חושב שיש, העמדה שלי ושיש רבים ששמעתי אותם חולקים את העמדה הזאת, זה שבאופן כללי לא רק ללאבקראפט, לכל אומן, שאנחנו אוהבים או שמשפיע לנו באיזשהו אופן, צריך להסתכל באומץ ובאמת על מה, מי היה האיש ומה הייתה היצירה שלו, ואפשר עדיין, לפחות כל האדם לא בחיים ולא מרוויח באופן אקטיבי, אז אני לא בעד להחרים יצירות, ועדיין אפשר לקרוא אותן וללמוד אותן ולקבל מהן כל מיני דברים, אבל... צריך לעשות את זה ביושר ובעיניים פקוחות ובאומץ, ולהגיד, כן, מה נמצא שם.
כן, זה
בכל מקרה.
שמיין קאמפ זה פשוט ספר כתוב נוראי, אז כאילו לא היינו צריכים...
אבל גם לא הייתי שם את מיין קאמפ, את היצירה של לאבקראפט באותה נשימה.
לא, ודאי שלא, כן, לא, אבל אני אומר...
לא, כי...
יש מקרים שזה ממש גרוע, זאת אומרת, גם האדם וגם היצירה שלו גרוע, זה בסדר, כן.
כן. לא, כאילו יוצא מתוך השיחה שלנו כבר, כאילו, לאבקראפט זה בעצם רק איזה מין מניפסטים גזעניים, ויש שם את המרכיב הגזעני, אבל ללא ספק זה לא מניפסט משום סוג. בכל מקרה, אז לגבי הביוגרפיה, יש את ג'ושי, ויש הרבה מאוד כתיבה תיאורטית על לאבקראפט, אפילו וולבק לחובבי הז'אנר כתב עליו, אבל אני לא רוצה להמליץ על אף אחד מהדברים האלה. אני כן רוצה להמליץ על פודקאסט שנקרא Voluminous, שהוא כולו מוקדש למכתבים שלאבקראפט כתב בחיים שלו. כי האיש כתב המון, המון מכתבים. הקשרים הכי משמעותיים של החיים שלו היו בעצם קשרים בהתכתבויות, וכל מי שהיה כותב לו מכתב, באיזשהו שלב כתבו לו הרבה מאוד אנשים מכתבים, הוא היה עונה למכתבים האלה, ואפשר ללמוד הרבה מאוד על האיש, על הפסיכולוגיה שלו, וגם באיזשהו אופן על הכתיבה שלו מהמכתבים, ובפודקאסט הזה הם פשוט קוראים, הרבה מאוד מכתבים שלו ומדברים עליהם, וזה נותן איזו פרספקטיבה אחרת ומעניינת, אני חושב, לגבי האיש והיצירה שלו. זה נקרא Voluminous, The Letters of H.P. Lovecraft.
ואתה קורא דברים אחרים לגמרי להנאתך, בוא נגיד?
קודם כל אני דוקטורנט, אז אני...
לא קורא להנאתי.
מה שאני קורא את זה לא דווקא להנאתי, אבל כן, זאת אומרת, בתור נער, שאגב אני חושב שזה מין הגיל הקלאסי לקרוא את לאבקראפט כנראה, אז בתור נער קראתי הרבה מאוד פנטזיה ומדע בדיוני ודברים מהסוג הזה, וככל שהחיים התמשכו אז קראתי את זה פחות ופחות, והתחלתי לקרוא דברים אחרים. אם אני אסתכל כאילו כרגע על מה יש אצלי ליד המיטה, אז אני כרגע קורא את לא ממואר של מוטי פוגל, שיצא לאחרונה, אני קורא, זה בתיק, זה נסע איתי היום, ואני קורא ספר שנקרא The Queen of Whale Key, של קייט סמרסקייל, שזאת ביוגרפיה של אישה באמת מדהימה, ג'ו קרסטרס, שגם את זה אני קורא כי אני רוצה לכתוב עליה, כי... היא דמות קווירית מאוד מעניינת, אז זה דבר שאני קורא, ויש שם עוד כל מיני ספרים ליד המיטה, חלקם משימות אקדמיות וחלקם יותר להנאה וחלקם בתחום שאני הכי אוהב, שזה מה שיש בדיאגרמת ואן כששני התחומים האלה חופפים.
המחקר והעניין האישי כאילו?
כשיש דברים שאני קורא מטרות מחקר, אבל הם אשכרה מהנים. את האמת שהספר הזה הוא באמת ספר מאוד מאוד טוב, ומליץ לי אב חבר, אביעד שטיר, והוא צדק, ספר באמת מוצלח. The Queen of Wilkie.
יפה, טוב, אז תודה דותן על השיחה המרתקת הזאת. אני גם הצלחנו לצלול ללאבקראפט, כאילו מכל מיני כיוונים, אני מרגיש שמלמעלה, מלמטה, מבפנים. וכן, תודה על השיחה הזאת פשוט.
תודה רבה על ההזמנה, היה כיף ממש להתארח אצלך. אני מרגיש שממש רק נגענו בקצה קצהו של מזלג בלאבקראפט, ושיש כל כך הרבה דברים שהיה אפשר להגיד ולא אמרנו, אבל אני מניח שאולי זה כך עם יצירה של כל אדם שכתב בהיקפים שהוא כתב.
כן, באמת, כי אנחנו, אתה יודע, עוסקים בהרבה סיפורים, זאת אומרת, אפשר תמיד להכניס עוד ועוד, וגם סיפורים שכמו שאמרנו, הם שונים לחלוטין מהאלה של האלדריץ', האלים האלה וכולי.